ראינו אתמול בדף ל"ג עמוד ב' שאם אדם השור שלו הזיק, שורתם הזיק, והוא מכר את השור, האם המכירה תקפה או לא תקפה? רצתה הגמרא לומר שזה לא המכירה. זה שאלה שאל רבה את רב נחמן, ורב נחמן רצה לומר שזה לא מחור. למה זה לא מחור? כי זה משועבד לניזק. השור התם, כתוב שהרי הם גובים מגופו, אז השור התם משועבד לניזק. אתה גמרא, מה הסברה? דכיוון דעשאו הפותק ידמי. והשור הזה נחשב כאילו הפותק. הפותק זאת אומרת זה שעיקר החוב צריך לגבות ממנו. אז הוא משועבד אישית לחוב, משועבד בצורה ספציפית, ולכן המזיק לא יכול למכור את השור הטעם שנגח. שואלת הגמרא, והרי אמר רבא, אם אדם עשה עבדו הפותיקי ומחרו, בעל חוב גובה ממנו. אם הוא עשה שורו הפותיקי ומחרו, אין בעל חוב גובה ממנו. אם אדם הפך את העבד שלו לאפותיקי ומחר את העבד, אז בעל החוב הולך לקונה ולוקח ממנו את העבד. אבל אם אדם הפך את השור שלו לאפותיקי, נגיד הוא חייב כסף למישהו, אמר לו, אתה רואה, השור הזה הוא הערבון, אם השור הזה יגבו את החוב, תוכל תמיד לבוא לשור לקחת אותו, והוא מחר את השור, בעל החוב, המלווה לא יכול לקחת ממנו. מה הסברה? עבד, מה הייתה? התלקה לה. לעבד יש קול. יודעים, זה העבד של רובן. ורובן חייב כסף לשימון. אתם יודעים, שאתם שמעתם מה הוא עשה? את העבד הזה הוא שיאבד לחוב. אז כיוון שזה מתפרסם, אז מי שקונה לוקח את הסיכון. אבל שור זה פחות, יש לו קול, כי זה לא סיפור מעניין. שעבד הוא משועבד, עבד של מישהו, זה יש לו אישיות. שור זה פחות מעניין, זה סתם נכס. אז זה לא מפורסם. ולכן הקונה לא יכל להיזהר, הוא לא ידע. אבל פה אצלנו, כיוון זה נגח, קהל היטלה. אצלנו פה, השור הזה, כיוון שהוא שור שנגח, אז זה שור מיוחד, שור מפורסם. השור הזה נגח, כולם יודעים. אז הקונה שקנה, כן, כיוון שיש לו, הוא יודע שזה שור נגח, נקראו לאיזה, כולם קוראו לו שור שנוגח. הקונה שקנה, אז לכאורה, זה עניין שלו, כן, הוא היה אמור לדעת שזה שור נגח, ולכן המוכר, הניזק, תמיד יוכל לבוא אל הקונה, ולגבות את השור הזה, ויגיד לו, אתה ידעת מה אתה קונה. ידעת שאתה קונה עכשיו שור שהוא בעצם משועבד לגביית הנזק. ידעת שזה מה שאתה הולך לקנות. לכן, אני יכול לקחת את זה ממך. תני רב תחליפה בר מערבה, הוא היה מארץ ישראל, אומר רש"י, כמי דרבי אברהם. הם חגיגה, הסוף של זה, אז אם חוזרים על משפט אחד, אז לא יודע כמה, עשרות אלפי פעמים, יש להם משפט שהם חוזרים עליו אלפי אלפי פעמים, עד ש...
יש להם תורים
שמשאלים? מה? משאלים? כן, זה משהו. זה יום שלם, כאילו, חוזרים על המשפט, אותו משפט, כאילו. זה לא עוזר אבל הם לא נהיים יותר צדיקים מזה. טוב, תני תחליך בר מערבה כמד רבי אבאו, מחרו אין מחור. זאת אומרת, אם המזיק רוצה למכור את השור הטעם שנגח, אי אפשר למכור. אבל אם יקדישו, הוא מוקדש. יכול להקדיש אותו. מחרומן ממחר. אילי מה מזיק, ואתה אומר שמחרו אינו מחור, מה אני? זה לכאורה מתאים לשיטת רבי עקיבא. אתמול אמרנו שיטת רבי עקיבא, ששור תם, ברגע שהוא הזיק, הוא מיד שותפים. מיד יש לניזק 50% בשור, אוטומטית. אז כיוון שאמר אוכלת השור, אז לכן אתה לא יכול למכור. טוב. אבל אחר כך מה כתוב? הקדיש המוקדש, אני יכול להקדיש. זה דווקא מתאים לרבי ישמעאל, שהשור הוא שייך עדיין למזיק. נכון, שהוא חייב כסף, והשור הוא הדרך לשלם, אבל השור שייך למזיק. יושם השור בבית דין.
אם השור הוא חצי ערך מהשור הנזק, אומרת שהוא לגמרי שלו, לא שלו? הוא לא יפה
לגמרי? לפי רבי עקיבא. כן, אנחנו נעסוק בזה. אלא ודאי, מדובר שלא המזיק מחר, אחרת יש פה סתירה בתוך הברייתא, אלא מדובר שהניזק מחר. מחר אינו מחור, למה הניזק לא מחור? זה רבי ישמעאל, כי זה לא שלך עדיין. הקדישו מקדש, למה זה מוקדש? זה עד עתן לרבי עקיבא? קיצור, הסתבכנו בכל מקרה. הברייתא הזאת סתירה פנימית. אם מי שלא יכול למכור, גם לא יכול להקדיש, אז למה את זה כן ואת זה לא? לעולם מדובר על שור, על המזיק. דברי הכל, לכל הדעות, מחרו אינו מחור. וגם רבי ישמעאל מודה. למה? כי אמרנו את הסברה. דעה משבדה לנזק. כמו שאמרנו שזה משועבד השור. ולכן המזיק לא יכול למכור אותו. הקדישו מוקדש אפילו לרבי עקיבא. גם רבי עקיבא שאומר שהשור הוא כבר לא שלך לגמרי, בכל זאת, המזיק יכול להקדיש אותו. למה? משום דרבי אבאו. דאמר רבי אבאו גזרה. שם אמרו, הקדש יצא בלא פדיון. אם אדם מקדיש, אחר כך אמרו לו, תמה, אתה לא יכול להקדיש. זה שייך לניזק. אז מיד השור יוצא בלי פדיון. כמו אין לך סמכות. אבל זה נראה לא טוב. שאדם מקדיש ובעצם ההקדש לא תופס. אז לכן מגזרה, ההקדש שלו כן תופס.
הרב, למה אמרו שאתה את הטיעון של היש לו קלה? שאם אתה מכרת אותו לבן אדם, אז יש לו קול ויודעים שהוא נגח. אבל הקדש, אף אחד אולי לא יודע שמבית
המקדש. לא, השור הוא המזיק. יש לו קול כי הוא מזיק. כי זה שור שנגח, אז יש לו קול.
אז בעל השור, לא נזק, בעל השור מכר אותו. עכשיו, אם זה לאדם רגיל, אז יש לו קלה ואז זה בסדר. אבל אם זה להקדש, אז לא יודעים מזה שהוא נגח, שהוא שור טעם שנגח. אז אין לזה קלה, קלה, ואז זה לא הקדש.
למה אין לזה קלה? יש לזה קול, הוא נגח.
הוא בא אומר שיש קול.
יש קול שהוא נוגח,
אבל גם זה בהקדש, לא רק במחירה.
כן, תנו רבנן, שור תם שהזיק פעם שנייה עד שלא עמד בדין, עוד לפני שדנו אותו כבר הוא הזיק עוד פעם ומכרו אותו, המזיק מכר אותו, מכור, ואם הקדיש אותו הוא מוקדש. אם שחט אותו ונתן את הבשר במתנה למישהו, מה שעשה עשוי. אם כבר השור התם הזה עמד בדין, וברגע שעמד בדין הגוף שלו השתעבד לניזק, כי עכשיו הגוף שלו צריך, מהגוף שלו צריך לשלם לניזק את ההוצאות, מכאן ואילך, אם מחרו המזיק אינו מחור, הקדישו אינו מוקדש, שחתו ונתנו במתנה לא עשה ולא כלום. קדמו בעלי חובות והגבעו, בא איזה בעל חוב, סתם בעל חוב אחר, אמר אני רוצה לקחת את השור הזה, בין חייו עד שלא הזיק, שהחוב היה לפני אירוע הנזק, בין הזיק עד שלא חב, שהחוב התרחש אחרי, ההלוואה הייתה אחרי שהוא הזיק, לא עשו ולא כלום. כי השור הזה מולעם משועבד כולו בגופו לניזק. אין משתלם אלא מגופו. כל זה דיני שור תם. לעומת זאת, מועד. מועד, הגוף שלו לא משועבד. החיוב של מועד, שחיוב התשלומים, הוא על המזיק. כסף, קרקע, זה לא מהשור. ולכן מועד שהזיק, בין שעמד בדין, בין שלא עמד בדין, מחור או מחור, אני יכול למכור אותו. הקדישו מוקדש, אם שחט ונתן במתנה מה שעשה עשוי, ואם באו בעלי החוב וגבו אותו את השור הזה, בין אם החוב היה נוצר לפני הנזק, בין הזיק עד שלא חב, מה שעשה עשוי, למה? כי תשלום של שור מועד אינו מגופו, אינו משתלם, אלא מן עליה. מן עליה או כסף מזומן, או שווה כסף, או קרקעות איכותיות. אמר מר, שאם מחרו, מחור. למה מוכרים אותו? לכאורה הכוונה לרידיה, לחרוש. הקדישו מוקדש משום דרבי אבאו, כי רבי אבאו אמר שזה גזרה שמה יאמרו שהקדש יצא בלו פדיון. שחתו ונתנו במתנה מה שעשה עשוי, בשלמה נתנו במתנה מה שעשה עשוי לרידיה. אז רשי אומר מה שעשה עשוי לרידיה כמו מחירה, כמו שכשאתה מוכר את השור לחרישה, אז זה תופס גם כאן. אלא שחתו, אם הוא שחט אותו, אז לכאורה, בגוף, יש פה בגוף של השור, והגוף הזה משועבד לניזק. אז שהניזק יבוא ויקח את הבשר, לפחות זה הגוף הזה, הבשר הוא שלו. אז אתה מכרת, נתת במתנה בשר של שורתם. הבשר הזה שלי, אומר הניזק. אני רוצה לקחת אותו חזרה. ליתי ולשתל מבשרי. זה תניה, הייתי אומר שרק השור החי הוא משועבד. אין לי אלא חי שחתו מנתון למחור את השאר מכל מקום. שהניזק יש לו אחוזים בגוף של השור התם. גם אם שחתו את השור התם, אמר שיז והיא לא נצריכה, אלא לפחת שחיטה. זאת אומרת, באמת, הוא יכול לקחת את הבשר. אבל הוא מתלונן, הניזק, אומר, רגע, מי נתן לך רשות לשחוט אותו ולמכור אותו? הרי ברגע שאתה שוחט שור ומוכר אותו, זה כבר יש פחת. שור חי, אפשר, כשאתה מוכר שור חי, זה 1,000 שקל. אתה מוכר שור כבר אחרי שהכניסו אותו, שחטו את הבשר, זה לא 1,000 שקל. זה נגיד 800 שקל. ואני יש לי אחוזים בשור הזה, אומר הניזק. מי נתן לך את הרשות להפסיד 200 שקל? את הדבר הזה מפסיד הניזק באמת. שזה, המזיק לא צריך לפצות אותו על הדבר הזה. אמר בו נבד רבי יהושע, לפי זה, מה למדנו מזה? מזה שהניזק לא יכול לטעון, הפסדת לי פה קצת מהערך של השור, שהמזיק שיעבוד של חברו פטור. אם למשל יש קרקע שמשועבדת לאיזשהו חוב, הקרקע הזה הקרקע שלי, אבל היא משועבדת לחוב, בא מישהו והרס את הקרקע, הרס את האדמה, גם עשה שם בורות, הרס את הקרקע, פטור. למה פטור? כי אמנם הוא יצר פחת בשיעבוד, אבל זה לא נזק ישיר, זה נזק עקיף. אז לכן, כמו שאנחנו רואים פה, היה לי שור, היה לי שיעבוד על השור הזה, היה לי שיעבוד של שור ששווה 1,000 שקל. עכשיו ששחטת אותו, הפך ל-800, אז זה שיעבוד שלי קצת נפגע. אבל זה לא נזק ישיר, זה נזק עקיף. ולכן, זה לא יפה לעשות את זה, אבל פתור. כן. זה גמרא פשיטה, נכון? באמת זה מוכח מכאן. מה עוד יתה? מה התמודה אמר? לא חסרתיך ולא מידי. הרי לא, אני לא עשיתי לך שום דבר, מה אתה רוצה? לא לקחתי לך כסף. יש פה שיעבוד במקרה של הקרקע, שיעבוד של הקרקע, שאולי אתה תגבה ממנה, אבל אני עשיתי את הקרקע, אבל אני ישירות לא עשיתי לך שום, נגיד, מלווה, לא לקחתי לך כסף. ואמר לזיק הבעל מה דשק למינך. אני, כמו שה... זה איכות כזאת, שקשה למשש אותה. אבל באלמה, בשור, מה הוא לוקח ממנו? היה שור חי, שור מת. מה ההבדל בין שור חי לשור מת? החיים, הרוח. אז בעצם לא לקחתי ממך גוף, אבל בקרקע אולי נחמיר, כמה שמלן שלו. תגמרה, זה גם ידוע ממקום אחר. ענה מירה באמרה, רב כבר לימד אותנו, כשאדם מזיק פוטנציאל שאולי אפשר לגבות על ידו כסף, זה לא, זה נקרא גרמה, זה גרמה בנזיקין. כשאני מזיק שיעבוד של מישהו שהוא יכל אולי לגבות מהשיעבוד הזה, זה לא נזק ישיר, זה נזק עקיף. איפה מצאנו את זה? אנחנו נימד בעזרת השם בסוף המסכת. שורף שטרותיו של חברו פטור. אם אדם יש לו שטר, ועל ידי השטר הזה הוא יכול להשיג כסף, יש לו צ'ק, והצ'ק זה באמת כבר ממש כמו כסף, אבל נגיד איזשהו מסמך משפטי שבעזרתו הוא יכל להשיג כסף, ומישהו בא שורף לו את המסמכים, האם הוא צריך לשלם? פטור. למה פטור? זה גרמה. אני, או הוא הזיק לך דבר שיכולת להשיג על ידו כסף, אז זה לא הכסף, זה לא נזק, זה נזק עקיף, נזק עקיף וזה גרמה, פטור. כמו זה מזיק שיעבודו של חברו. זאת אומרת, הגמרא, עדיין זה לא דומה. מה עוד אתם, אתם, הוא אמר לו, נייר בעל מקלי מינר. מה, יש, היה לך נייר? כמה אני חייב? אז נזק הישיר שהזקתי לך זה נייר. אתה אומר, תקח נייר, אני אשלם לך נייר, תחסר לך נייר, תקח נייר. אבל אם הוא חפר בקרקע בורות, שיחים ומערות, אולי נגיד שזה נזק ישיר יותר. כמה שמלן שלא. דאר, כמו אצלנו, שהוא שחט את הבהמה. זה כמו מישהו שחפה בקרקע בורות שיחים ומערות, ואמר מה שעשה עשוי. זאת אומרת שאם אדם מזיק פוטנציאל שהיא גבייה, זה לא נחשב נזק ישיר, זה נזק עקיף, ולכן הוא פטור, זה מדין גרמה.
כמו ש... לבעלים של הקרקע. כן,
לבעלים של הקרקע, אבל אנחנו מדברים על הבעל חוב, שהוא טוען פה במקרה הזה, הניזק, אומר, רגע, מי נרשה לך לשחוט את השור ולחלק? אני, יש לי פה, רציתי לגבות מהשור הזה. בסדר, לך.
לפי הנה, כמעט, זה לא משור, זה מה שלא.
נכון. אנחנו מדברים לפי התפיסה של רבי ישמעאל. קדמו בעלי חובות וגבו. אם בעלי החוב גבו אותו בין חב עד שלא הזיק, בין הבזיק עד שלא חב, בשור מועד, אמרנו שהם לא עשו ולא כלום. סליחה, בשור תם. בשור תם לא עשו ולא כלום. למה שור תם לא עשו ולא כלום? כי הגוף שייך לניזק. אז בעלי החוב לא יכולים לקחת את זה. אין משתלם, אין גופו. בישלמה הזיק עד שלא חב. זאת אומרת, הנזק היה לפני שנוצר החוב. אז זה ברור. היה פה נזק. השור הזה היה כבר שועבד לגמרי לניזק. ועכשיו המזיק ילווה כסף למישהו. אז ודאי ילווה כסף ממישהו. אז ודאי שהמלווה, הוא לא יכול לקחת את השור, כי השור הזה כבר, יש עליו חותמת, שהוא שייך לניזק. אבל, אז זה אני מבין. אבל אם החוב היה לפני, אם היה אדם שהמזיק היה חייב כסף למישהו, והנכסים שלו משועבדים, כולל השור, משועבדים לחוב. ואחר כך השור הזה עשה נזק. לכאורה, בעל החוב קדם, הוא היה ראשון. אולי, ואפילו הזיק עד שלא חב בעל חוב קדים. כן? הרי אם הזיק עד שלא חב, בעל חוב הוא ראשון, הוא יכול לתפוס. ובכל זאת אומרת לנו הברייתא שלא. מה הוא מוכיח מזה? שמה מינה בעל חוב מאוחר שקדם וגבה, מה שגבה לא גבה, וכי תאמר בוא נוכיח מכאן שבעל חוב מאוחר, זאת אומרת נגיד המלווה, נגיד מקרה שהיה שהחוב היה אחרי הנזק, גם במקרה הזה לא ברור לי, אומרת הגמרא, זה המקרה הראשון, המקרה הזה אחד אני לא מבינה בכלל, מה פתאום אם החוב קדם לנזק למה שהוא לא יכול לקחת? זה א', ב', גם אם תגיד שהנזק קדם לחוב, אבל בסוף יש פה שני אנשים שהוא חייב לכסף, לניזק ולבעל חוב. והבעל חוב, נכון, הוא השני בתור, הוא מאוחר. אז מה אתה אומר? שאם הוא גבה משהו, הוא לא גבה, מוצאים את זה ממנו? הרי זה מחלוקת במסכת כתובות. לעולם אם הלך מה שגבה גבה. ופה זה מקרה מיוחד. שאני אתה. דאמר לי, אילו גבך אבא, לא מנח אבא גבי לי, דאי תורה דאזקן מיני משתבלה. אומר הניזק לבעל חוב, זה לא משנה, גם אם היית גובה את החוב, נגיד היית לוקח את השור, לוקח אותו אליך, אם הוא היה עושה נזק, השור הזה, נכון? אז אומר הניזק, הייתי בא אליך, ולוקח ממך את השור, זה לא משנה, איפה הוא נמצא השור, נמצא אצל האיש הזה, נמצא אצלך, ברגע שהשור מזיק, אני יכול לקחת אותו, אז נגיד, טוב, אתה יודע מה, היית גובה אותו, אתה אומר, אתה הראשון פה, בסדר, אז נגיד שזה, יש לך זכות בדבר, היית לוקח אותו, אבל זה לא משנה, זה היה מזיק ברשות שלך, הייתי לגובה ממך, כי ברגע שהשור הזה מזיק, מיד לניזק יש פה שיבוד וזכות גבייה מיוחדת ממנו.
אבל זה משנה, כי מדובר שלא נשאר לשניהם, אז בעל החוב המאוחר, מפסיד, צריך לעניין הניזק.
לא. כי הגוף של השור, הוא תמיד משועבד לניזק בצורה מאוד חזקה. ולכן זה לא משנה מול מי הוא עומד. מול הבעלים, מול המלווה, המלווה קדם, לא, זה לא משנה. יש לו ניזק, כוח אחיזה חזק מאוד בשור, בגוף השור. ככה תוסף מסביר. נו רבנן, שור שווה 200. יש שור ששווה 200. שנגח שור ששווה 200. והנזק היה 50 זוז. זה היה הנזק. חבל בו 50 זוז. ואחרי כמה זמן, השור המסכן הזה שסבל, התקדם בחיים, עבר, היה בבית חולים, הלך לבית הבראה, ויצא דווקא יותר טוב, יצא משובח. אמר, על 400 זוז. אלמלא הזיקו, אם לא הייתי עושה, אם אולי עושה נזק, אז הוא היה מצליח בתנאים האלו אפילו להגיע ל-800 זוז. האם עכשיו הניזק יכול להגיד למזיק, תראה, מה שעשית לי זה נזק, זה נזק של הרבה יותר חמור. השור הזה, הפוטנציאל שלו היה 800. ובגלל הנזק שעשית, הפוטנציאל שלו הגיע רק ל-400. מה שאתה חייב לי בעצם, זה ה-400 האלו, שבגלל הנזק שקרה, לא 50, אלא 400 אתה חייב לי, או לפחות חצי מ-400, אתה חייב לי 200. מה? נותן כשעת הנזק. אני מתעלם מכל הפוטנציאל, אלא כמה זה בשעת הנזק, כמה הזקתי לך, 50? אז חצי מ-50, 25. אם השור הזה להפך, הוא כיחש, וזה נראה שהמצב שלו יידרדר, בשעת הנזק, אמרו, כמה הנזק? 50. אבל השור הזה לא התאושש מהמכה, והוא כל הזמן המצב שלו מידרדר. אז האם כל ההידרדרות הזאת גם הוא צריך לשלם עליה? יכול להיות שעכשיו אחרי חודשיים, האם היית בודק, היית אומר הנזק הוא לא 50, הנזק הוא בעצם 70, כי הוא יידרדר. לא, כי שעת העמדה בדין. שעת העמדה בדין זה מה שקובע. זה שהוא אחר כך החמיר המצב שלו, זה לא מעניין אותי.
אבל החמיר המצב שלו, זה הפסד יותר גדול, זה אותו דוגמה.
כן. שבח מזיק, אם המזיק ישביח, אז עכשיו הניזק אומר, כיוון שכתוב שחצי מהשור המזיק הוא שלי, כי זה שור תם, אז כיוון שבזמן שהוא הזיק השור התם הוא היה שווה 100, 200, עכשיו הוא נהיה שווה 400 השור המזיק, אז עכשיו אני אמור לקבל חצי מ-400, לא חצי מ-200, לא מעניין אותנו. נותן לו כשעת הנזק. אתה לא מקבל חצי מהשור, אתה מקבל חצי מהשור כמו שהוא היה שווה בשעת הנזק. ואם כיחש, אם השור ירד מערכו עכשיו, האם נגיד שהניזק הפסיד והוא יקבל פחות? לא. כשעת העמדה בדין. כמה שהשור הזה היה שווה בשעת העמדת הדין. מה? לא.
אם כיחש המזיק.
כיחש המזיק.
אז הוא נותן לו כשעת העמדה בדין, אז הוא מקבל פחות. מקבל חלק יחסי פחות, כי הוא...
כי זה
לא חש אצלך.
נכון.
אבל למה לא שבח? אני לא אומר שבח אצלך, שהוא ישתבח אצלך.
אומרת הגמרא, אמר מר, שבח מזיק, אם המזיק ישביח, נותן כשעת הנזק. זאת אומרת שהניזק לא מרוויח... מהעובדה שהשור השביח. למה? כי זה לא שלך השור. לא שלך, זה רבי ישמעאל אומר את זה. יחק, דמר בעל חוב, וזוז יהודי מסקל, אני חייב לך כסף, השור לא שלך. מצד שני כתוב, שאם כיחש, אם השור, המצב שלו יידרדר, השור המזיק כיחש, כשעת העמדה בדין, זאת אומרת, שהניזק מפסיד. למה מפסיד? רואים שזה רבי עקיבא, שבעצם הניזק הוא שותף לשור, ואם השור ירד, אז אתה הפסדת, המנה שלך ירדה. דמר שותפנינו, אז מה יוצא שהרישה היא לפי רבי ישמעאל והספר לפי רבי עקיבא? פעם אתה אומר שהשור יש להם, זה כמו שמישהו קונה מניה ואומרים לו אם יש רווחים אתה לא מקבל, אם המניה עובדת אתה תפסיד. זה לא, אתה לא יכול ללכת ככה בשני הצדדים באותו זמן. יש לו אחוזים בשור או אין לו אחוזים בשור? הגמרא כולה רבי עקיבא, כל הברייתא, כל המאמר הזאת זה רבי עקיבא. אם זה רבי עקיבא, אז אני אמור גם להרוויח, כשהשור עולה. אז מה עסקינן? כשפיתמו. המזיק פיתם. אז מי השקיע במניה? רק המזיק, הניזק לא עשה כלום. המזיק אומר לניזק, זה שהשור עלה לו, הוא נהיה שווה יותר, כי אני נותן לו מלא אוכל. אתה נתת לו אוכל? אתה לא נתת לו אוכל. אתה לא השקעת כלום. אז לכן, זה אני, הכל שלי, כל הרווחים שלי. טוב, אם מדובר שהוא פיתם, בואו נעלה לך רישה. כתוב שאם ישביח מי הניזק, שור הניזק ישביח, שקיבל את המכה, ועמד על 400, נותן לו גישת הנזק. ואתה אומר, פשיט, אנוהים פיתמו צריך לממר. אם מדובר שהניזק פיתם אותו, ברור שאני המזיק לא אמור לשלם לפי מה שאתה אכלת את השור. אתה אכלת את השור, זה עניין שלך, למה אני צריך לשלם על זה? אמר הפאפה, רישה משכחת לה, בין לפטמה פטומי, בין שהניזק פיתם אותו, בין דשב חמימלה, שהוא באמת באופן טבעי ישביח. ויצריך להשמועינו. הרשע בא להשמיע לנו שאפילו אם זה ישביח לבד, השור, ממילה, בצורה טבעית, אני לא צריך לשלם את זה, אומר המזיק. נותן לו גישת הנזק. אבל בסיפה באמת אתה צודק, שלא משכחת לה, אי אפשר להעמיד את הסיפה, אלא כשפיתמו. שמי שפיתם אותו זה המזיק, ולכן הניזק לא, אין לו זכות לקבל ממנו אחוזים.
אבל באמת אם הוא
ישתבח
מעצמו.
אבל אם הוא ישתבח מעצמו, אז באמת הניזק יהיה רשאי לקבל את השבח, אחוזים בשבח. כיחש, אמרנו שאם הוא כיחש, השור הזה, אז כשעת העמדה בדין. כי זה אומר רבי עקיבא, זה השור שלך, לטוב ולרע. כיחש מחמת מי. אילמת כיחש מחמת מלאכה, המזיק מעביד את השור חזק, יאמר הניזק למזיק, אתה, זה שור שאנחנו שותפים, ואתה הבאת אותו קשה, ולכן הוא ירד. אני לא אמור להפסיד מזה. ואתה גרמת לו להוריד, שהערך שלו ירד, אבל זה שור שאנחנו שותפים בו. את מכחת, ואני, איבנה, אני צריך לספוק את ההפסדים? אמר רבה שהיא דכיחש מחמת מכה. זאת אומרת, הכיחוש היה בגלל שכשהם נתנו מכות אחד לשני, אז גם הניזק ניזק, אבל גם המזיק חטף קצת מהמכה, קצת נחלש, וכיוון שהוא נחלש מחמת המכה, אמר לה כאן לדתורך כבי רבי. בסופו של דבר זה שהוא ככה, אז זה קצת אשמת השור שלך, אומנם אתה ניזק, אתה ירצה כמו בהפסדים, אבל בסוף גם השור שלך הוא חלק מהירידה בערכו של השור, ולכן גם אתה צריך לסבול את ירידת הערך של השור. יום טוב לכולם.